מצבים שבעל נושא את
הקשים? כן. מקבל היתר, משאלת. יש למשל יש מקרים שבהם אתה נכנס לתרדמת, מה שנקרא שמח. אז אם זה בעל אין מה לעשות, אבל אם זה אישה, אז לא שם לא אפשר לשאול את זה.
אפשר לגרש אותה.
מה?
אפשר לגרש אותה גם לא מדעתה, לא?
פעם אחת עשינו, 20 שנה שאני פה, פעם אחת עשינו את זה. שם חצור שהיה לנו ברור שהיא עכשיו מישהו אחר, וכל הזמן היא לא רצתה לקבל את הגיל.
לא, על אישה לצמח נגיד.
לא, אישה שהפכה לצמח אי אפשר לחיילה לתת להגיד בית אותך.
למה?
כי אפשר לתת לה בכלל.
מה?
למה? כאילו אתם על ידי שליח או משהו?
כי זה לא.
אני אתך למנות שליח.
לא צריך דעתה, לא בגלל שצריך דעתה, אלא בגלל שיש הסכמתה, אבל צריך יכולה לקבל את גיטה, אם מנה יכולה לקבל את גיטה, לא יודעת מה זה גיטה, לא מבינה מה זה גט, אז תלת במצב, אם זה מצב של שאלה יכולה בכלל, לא מבינה כלום, מדאורייתא או מדרבנן, אבל אי אפשר לתת גט במצב כזה שאלה רבים מה זה, שאלה מבינה מה זה גט, אי אפשר לתת גט. אין לו מין, רק לא רוצה עד אפשר, אבל זה באמת מקרים נדירים. והמרת עשינו את זה.
ואם הבעל
הזה
נתקיקה?
מה?
אם הבעל
יעשה לו? לא היה. יש עכשיו סיפור כזה. טוב, אנחנו נסיים בהתחלה. גם באלו לא.
מה?
משיכים גיטין גם באלו?
לא, הוא כמה.
לא, אז נסיים בהתחלה. ההתחלה של גיטין בילת הים. התחלה נכתב, פנאי נכתב. פה בגמרא, במשנה, כן, העיקרון של אדם שמביא גט בשליחות. כאן מדובר על גט ששלחו אותו בשליחות. בשל הכלל גיטין נותנים אותם ביד. מהגבר, מהאיש לאישה. אבל כאשר צריכים לשלוח גט, מכיוון שהם גרים באותה עיר, לא גרים באותה ארץ, יש בן אדם שנמצא בניו יורק ואשתו בצפת, הוא רוצה לשלוח גט, אז מטעמים, היום זה יותר קל לתאר. בימים ההם, אם לשלוח את זה, כשבא לארץ, מתחיל לחפש את האישה, מוצא אותה, נותן. שליח צריך לתת לה את הגט. כשהוא בא לתת לה את הגט, אז הוא חייב, מתוך כדי המסירה, לומר, פעלי נכתב ופעלי נכתב. והמלו, יש הליכים מקוצרים, מה שנקרא. זאת אומרת, כאשר יש מישהו שרוצה שרקית לאשתו, אנחנו לא ממנים שליח שיבוא במטוס ויקח את הגט לאישה ויביא לה אתה, ויגיד לך הנכתב, אלא שליח עושה שליח. הוא ממנה שליח שמה איפה שהוא כותב את הגט ואת הדין שמה, ואותו שליח ממנה שליח שני שהוא נמצא בעיר שבה אישה נמצאת, ושולח בדואר את הגט ותציב את הרשאת השליח השני. בהרשאה כתוב שאני השליח לא אני קיבלתי מהבעל את הגט שיש לי מנת כך וכך, ואני ממנה את אותו אדם הידוע לבית דין בעיר הזאת, המזכיר בית הדין בצפת, יש מראש מהשליח השני, והוא עושה את המינוי, השליח הראשון עושה את המינוי בשליח השני, בפני בית הדין שכתב את הגט, ושולח את זה בתואר עם הרשאה, עם הרשאה, זה טופס מיוחד ששם כתוב, חתימת בית הדין, שלפנינו הוא מינה את השליח.
בלי שהשליח נמצא שם.
בלי
שהשליח השני נמצא. בלי
שהשליח השני נמצא.
זה עיקר זה המינוי שהוא מודיע להם שהם שלח.
לא, 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 לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל איך הוא יקבל את הגט?
הוא כתוב את הגט, הוא מנות גם לכתוב, אם יש שלושה אנשים שבדי שכתבו
לו, כן.
כמו שם שלושה אנשים שכתבו.
אז הוא מכין את הגט, הוא כותב אותו, והוא צריך למסור אותו ביד השליח. אז נכון, אתה אומר שישלח אותו בדואר, שיכתוב לו, אני הולך לך את זה בדואר, ואני ממנה אותך.
אבל לפני זה, הבעל ואינוג, מטלפן אצלך, אתה אומר לשלושה אנשים, לבדין, שכתבו לו, וזהו, למה
צריך? מינוי שליחות בדואר, בטלפון.
זה מה שעושה בכל מקרה,
גם זה עושים
לפעמים, השליח בכל מקרה מנת השליח השני בטלפון.
גם זה עושים לפעמים, אם כי יש כאלה שעוררים ומתנגזים לזה, אבל בשעת הדחק עושים גם ככה. אבל התחילה, זה לא הדרך המקובלת לקחת טלפון ולהגיד, כתוב שבשעת הדחק כותבים אף על פי השומע קולו, רק שישיק כל השומע קולו, מי שהיה מושלח בתוך הבור ואמר כל השומע קולו יתו גט לאשתו, אז אף על פי שלא ראו אותו, אף אחד לא יודע מי זה, לא מכירים אותו, באו לבור, מכיר שם מישהו מת, לא יודעים אם זה הוא, בשעת הדחק, בשעת הסכנה, בשעת הדחק, אז כותבים, אז באמת עושים את זה בשעת הדחק, לסמוך על זה שהקול הזה שמדבר בטלפון זה באמת אותו אדם ש...
שלח שם לשליח, עוזר לשליח בית ישראל,
מה?
מה שאתה אמרת אותך, שליח עושה שליח.
כן.
אז איך, זה גם זה בטלפון, לא?
לא, השליח הראשון ממנה את השליח השני, הבעל ממנה את השליח הראשון, מפני בית הדין. השליח הראשון ממנה את השליח השני גם כן מפני בית הדין. וכותבים על זה טופס מיוחד שנקרא שעה, ששם הוא בית הדין מאשר שהשליח נתן רשות לשליח, שהבעל נתן רשות לשליח, למנות שליח, והשליח באמת מינה את השליח, את המזכיר, את אותו הבנדן שנמצא אצלכם, ושולחים את זה ביחד עם הגט. אז בצורה כזאת הכל נעשה או בכתיבה, בעצם ציווי בעל פה, כאשר הרשות מעברת בכתב, הרשות להעביר למנות השליח מעבר בכתב. טוב, אבל זה הנושא, אני חושב שלנו היום זה פניי טוב הנכתב, פניי טוב הנכתב. למה באמת תקנו חכמים שאמרו בפניי טוב הנכתב? אז זה כתוב כאן בגמרא, מה הייתה, מה רבא אמר לפי שאין דין לשמע, ורבא אמר לפי שאין דין מצוין וכן וכאלה. אז זה רבא, הסיבה היא שאנשים שתוצאים את הגט במדינת הים, אז הם לא, הם לא בקיאים לשמע. לא יודעים שצריכים לכתוב, יש הלכה בדיני גט, שהגט צריך להיות כתוב במיוחד לשמוע ולשמע ולשם גירושים. זאת הלכה שאם מישהו לא עשה את כמו שצריך, אפילו שכל כתוב בסדר, כל השמות, כל הזה, מהחוץ, אבל מילות אופס, כן, כמו שכתוב את כל האפשרויות בגמרא, בפרק כל הגט, מה האפשרויות שאדם כותב גט וזה לא נשמע, אבל בכל אופן ברגע שזה לא נשמע, זה פסול. אז בעצם כמו הסיפור עם המזוזה, שיש לך מזוזה שהיא מודרת, אבל אם לא כתבו אותה באיזשהו סדר מצוים, הם כתבו עוד אחת לפני המקום שלה, אחר כך מילאו את החסר, זה יקרא שלא כסדרן פסול, או שהכוונה לא הייתה לשמה גם בספיק, גם בתפרי תורה, בתפילין, מזוזה גם צריך לכתוב לשם, שם קדושת תפילין. ככה גם בגט, אם נגיע גט ונראה הכל יפה והכל בסדר, אבל מה? לא נעשה נשבע. אז אם כן, מתוך החשש הזה אמרו חכמים שיעמוד השליח ויראה איך שכותבים את הגט ואיך שרותמים את הגט, וגם צריך כמובן לשים לב לפרטי הלכות שבאמת נעשה כהלכה. יש מחלוקת בין הפוסקים, אם צריך לומר לשמה, בין הראשונים, אם לפי רבא צריך לומר בפני נכתב לשמה, או מספיק שהוא אומר בפני נכתב, פני נכתב, ומתוך כך חוקרים או שאפילו כוונתו. מפרשים את כוונתו שזה נכתב גם כן כפי שההלכה דורשת. ולפי רבא הסיבה היא אחרת, הסיבה היא מפני שאין מצוי לקיימו. הואיל ואם אתה שולח גט ממדינה למדינה, מחוץ לארץ לארץ, יבוא הגט לארץ, יקבלו אותו לאישה בלי שום אמירה נוספת, אז איך האישה תתחתן? טוב, בימינו גם כאן זה משתנה, כי לא לוקחים את הגט, אלא לוקחים אישור מבית דין שמאשר לאישה שהיא גרושה, ולבעל גם כן, ואז אפשר להתחתן פעם שנייה. אבל בימים ההם היו לוקחים את הגט עצמו, וזו היה הוכחה. בא אישה עם גט, אומרת, אני התגרשתי. הנה, הוכחה שהתגרשתי, הולכים יפה מאוד, בואו, התחתנו. אבל בא ויגיד, זה זיוף. זה לא החתימות, זה לא אני כתבתי. אז מה נעשה בתוך אותה מדינה, בארץ ישראל, לא בקטע, הביאו שם. הנה החתימות האלה מוכרות לנו, וגמרנו, פתרנו את הבעיה. אבל אם זה ממדינת הים, אז אותם העדים שחתמו שם בארץ, מי מכיר את החתימות שלהם? אין עדים מצויים כמו, אין עדים שיכולים לקיים אותו ולהגיד שזה החתימות. לכן, אומר רבא, זו הסיבה שתקנו חכמי לומר, וכאן נכתב, וכאן נכתב, כלומר שהעדות הזאת של השליח היא בעצם מונעת את החשש הזה שיבוא מישהו, הבעל, ויערער ויגיד זה מזויף. מזויף, הנה יש פה שליח שאומר שכן, לפניי נכתב, לפניי נכתב. לא מקבלים את האירוע של הבעל. אם יבוא הבעל ויגיד מזויף, יגידו לו, יש פה עד, יש פה שליח שאמר שזה כן וזה זה. אמר דנה, איך זה מועיל, מאיזה דין. אבל על כל פנים ברגע שבא השליח, ואומר פאסה, אז אין יותר אפשרות על הבעל לבוא להרער, אלא אם כן הוא יוכיח באותו טוב ומופתים שהכל מזויף. זה משהו אחר, זה לא יעזור שום דבר. אפילו שיגיד שליח, ואני אפרח נכתב, אני נכתב, אבל יבואו שני עדים ויגידו, העדים האלה הם זייפים לגמרי. אבל אם הוא סתם בא ומערער ואומר מזויף, אומרים לא, לך הביתה ואל תדבר, אל תקשקש. כן, זה לפי רבא. ויש נפקא מינה, מה בעיניי הוא כבעיניי, הוא די תראים, באו שניים, אז אם כן, לא צריכים לקיימו, כי יש שניים שמקיימו אותו. הנה, מי ממדינה למדינה בארץ ישראל, הנה מי באותה מדינה במדינת הים. אז התיאות בתרי המקרא ראשון ואחרון, זה, ואחרון שזה באותה מדינה במדינת הים, זה לפי רבא לא צריך, לפי רבא צריך. למה? כי לפי רבא התיאות בתרי, או באותה מדינה במדינת הים, אפשר לקיימו, אין בעיה. תראו, בית ריק זה שניים, שניים יכולים להגיד, אנחנו מקיימים שזה באמת החתימות, זה נקרא קיום, אז לא זוכר יותר מזה. זה במקרה של תראו בית ריק, במקרה של אותה מדינה במדינת הים, גם כן אפשר למצוא אנשים שמכירים, כי זה אותה מדינה, אמנם זה חוץ לארץ, אבל זה אותה מדינה, אז אפשר למצוא, לא יבוא מישהו אחר ויגיד, אני מכיר את העדים, או את העדים עצמם יביאו אותה. יותר קל למצוא. לפי רבא שאומר אינם בקיאים לשמה, אז אפילו שזה באותה מדינה, אבל מכיוון שזה מדינת הים, הרי הם לא בקיאים לשמה, אז יש את החשש הזה שלא לא יכתבו כמו שצריך. וגם המקרה של מדינה דתי ובית ריי גם כן לא יעזור, שניים שהביאו, אז מה אם הם הביאו? אבל סוף סוף אולי זה נכתב שלא נשמע, אפילו שיביאו עשרה זה לא יעזור, הבעיה שנשמע לא פתרנו. והמקרה השלישי, שזה בעצם האמצעי פה, ממדינה למדינה בארץ ישראל, שזה מכיוון שזה בתוך ארץ ישראל, אז אין בעיה של לשמה, כי בארץ ישראל כולם יודעים את ההלכות, אבל את הבעיה של קיום היא כן קיימת, כי מכיוון שזה שתי מדינות, אז אנשים שגרים בגליל או בעבר הירדן, אחד לא מכיר את השני, אז הם מביאים משם לפה גט. ויבוא הבעל ויגיד מזויף, לא תוכל למצוא עדים שקיימו אותו, כי העדים נמצאים רחוק. לכן, במקרה כזה, לפי רבא יצטרכו את הקיום, את האמירה של בפני את האופן הכתם, לפי רבא לא יצטרכו. זה הנפקמין, זה הנפקמין השקרה אומר. עכשיו, בתוך המשנה, ישנם כמה מקרים שבהם יש יוצאים מהכלל, או לפני זה. מסקנת הגמרא בדף ד' זה שרבא התלדי רבא, כלומר שאין מחלוקת בין רבא לרבא שצריכים לחשוש שיהיה אפשר לקיים את הגט, אלא אבל המחלוקת היא האם צריכים לחשוש גם לבעיה של לשמה. לפי הרבה צריכים לחשוש גם לבעיה של לשמה, אפילו אם אפשר לקיים את הגט, הביאו שניים, שהביאו באותה מדינה מחוץ לארץ, שאין בעיה של קיום. אבל יש בעיה של לשמה, אז צריכים לומר כאן, לפי רבה לא צריך. אז רבה הוא המקל ורבה הוא המחמיר. אבל כאשר יש בעיה של קיום, זה לכול העלמה גם רבה יודע שיצטרכו להביא את העדים. להגיד את בפני כתב ובמכתב. עכשיו, כאשר יש מספר מקרים שבהם יוצאים מהכלל. זאת אומרת ככה, לפי הכלל שאמרנו, מה הלכה, ובעצם גם כן נציין פה את העניין הזה של הלכה שכתוב כאן בבית יוסף, הבאתי כאן בבית יוסף, שאומר כאן בבית יוסף וכתב הרן שהרד פסק לרבה, אבל הריף והראש חתרו דסוג גם כרבה. ויחי קדים צריכים קיימו, לא צריך לומר אופן את האופתם, וכן דעת הרמב״ם בפרק זין הלכה אחרת. וכן, נפסק להלכה, גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך, כמו רבה, שהכל הסיבה שצריכים לומר ובפניי נחתם, ובפניי נחתם, זה לצורך העניין הזה של הקיום בלבד. שיהיה קיום, שיהיה אפשרות בקיום, מקום שאין אפשרות לקיים, שם יצטרכו, מקום שיש אפשרות לקיים, אז לכאורה לא יצטרכו, רק נראה באמת להלכה למעשה איך זה מתבצע, כי זה לא כל כך פשוט. אבל לכאורה לפי כלל הזה של הלכה כמו רבה, בעניין הזה ולא כמו רבה, אלא אז יש לך, יש לו כלכה שכאשר אין חשש שמה לא תמצא קיום, לא יצטרך השליח לומר בפני נכתב ונכתב, וכמובן הוא גם לא יצטרך לעמוד ולראות איך כתבו ואיך שחתמו. כן, יש הרבה פעמים, זה חלק מההליך של גט שליחות, זה שהשליח צריך לעמוד ולראות את הכתב וגם את החתימה, את החתימה. אז למעשה הם מסתפקים לפי הגמרא שמספיק שהוא רואה את כתיבת השיטה, השורה הראשונה, ואחר כך את החתימה, ובזה מסתפקים. אבל כל פנים הוא צריך להיות נוכח לפחות בנקודות האלו של כתיבת השורה הראשונה ושל החתימה, ואז הוא יוכל גם לומר בפני הכתב ונכתב. אבל אם הוא לא אמר, אז תהיה בעיה. אבל כאשר אפשר לקיימו, אז אין בעיה. אז אפילו שהוא לא אמר ולא ראה ולא כלום, רק הביא את הגט, אמרו לו תיקח גט, בא הבעל אמר לו תיקח גט, לקח את הגט, נתן אותו לאישה. כאשר. זה לכאורה, זאת אומרת, זה הלכה הפשוטה, ההלכה היסודית. רק כך אנחנו נראה הלאה מה בונים על זה. מתוך ההלכה הזאת יש כמה יוצאים מהכלל. יוצאים מהכלל בחוץ לארץ, יוצאים מהכלל בארץ. יוצאים מהכלל במקום שבו אין לחשוש, ויוצאים מהכלל במקום שאפשר לחשוש. אז קודם כל, במקום שלא צריך לחשוש, אדם שמביא, במקום שצריך לחשוש לכאורה, אדם שמביא ממדינת הים, אומרת כאן המשנה שיש בזה מקום קרוב, או מקום שהוא נחשב במדינת הים, אבל קרוב לארץ ישראל, על הגבול. וזה יש מחלוקת, שמוחות, מובלעות. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, שאומרים שהרקם זה פטרה, אבל לא יודע. בכל אופן, בליעזר אומר, אפילו מכפר לודים ללוד, וחכמים אומרים, לא, אינו צריך שאומר בפנת הנתם, אלא המביא ממדינת הים. מקום רחוק דווקא. ומה מחלוקת? את כתוב בגמרא בדף בדף ד' לפי רבה מתרץ את כל אחד, ואנחנו נראה רק לפי רבה שזה הלכה, עד איך הוא מסביר את זה. לפי רבה מתרץ את המה, אומרת הגמרא דכולי עלמא בדף ד' עמוד א', לפי שאין עדים מצוין לקיימו. תנא קמא סברא נקבן דסמוכות משכח שכיחי. עתא רבן גמליאל אומר מובלעות שכיחי, סמוכות לא שכיחי. ואתה רבי ליעזר למאמר מובלעות נמי לא שלא תחלוק במדינת הים. אז יש פה בעצם שלוש דעות. הדעה של תנא קמא זה כל מה שסמוך לארץ ישראל, גם כן אפשר למצוא עדים לקיום. אבל פי שבאמת הרי זה מדינה אחרת, עובר גבול, אבל זה קרוב. אתה מפה לצפת, 4-5 קילומטר, בנסיעה 10 קילומטר, ברכב. גם כן מעבר הירדן, מהגליל, או מארץ ישראל לירדן, או למצרים, או לסוריה, יש מקומות קרובים שבהם לא צריך לומר לפנתם, למה? כי אפשר למצוא עדים בקלות. זה טענה כמה סובר, ואילו רבן גמליאל אומר לא, אף על פי שזה סמוך, אבל מכיוון שזה מעבר הגבול, אז לא מצויים עדים. למה? כי גבול זה בכל אופן, אנשים צריכים להוציא דרכון, פספורט, עד שנוסעים ועד שעוברים, כן, לוקח, זה לא כל כך פשוט לעבור גבול, כמו לעבור מעיר לעיר באותה ארץ. ורבי אליעזר אומר, אפילו מכפר הלודים ללוד, זה עיירות שהן מובלעות בתוך ארץ ישראל. זאת אומרת, יש איזה מין גבול כזה שהולך בצורה הקלטון, והוא מוקף כולו מארץ ישראל מסביב, אבל העיר הזאת שנמצאת היא נמצאת נקראת ארץ אחרת. אף על פי כן, זה כבר ממש מובלעות, ושם ודאי, אולי כמו אי השלום, אני יודע, של הנערים. זה מה, אנשים עוברים, לוקחים פתק ועוברים וזהו, ולא צריכים הרבה חוכמות. במקרה כזה ודאי אין שום חשש של בעיית קיום הגט. ואף על פי כן אומר רבי אליעזר, לא, יצטרכו לומר כאן. למה? שלא תחלוף במדינת היום. אבל אין הלכה ככה. הלכה ולמעשה לא פוסקים כמו רבי אליעזר. ולא כמו רבי גמליאל. אלא הלכה היא שרק ממדינת הים, במקום רחוק צריך. אבל שלא תחלוף ממדינת הים, לא מצאים. זה דבר אחד. דבר שני, שיש... לעניין הזה, השלכה זה על נגד בספילה. המביגת בספינה, זה בסוף העמוד בדף זין, עמוד ב', יש בזה סתירה. כתוב במקום אחד שהמביגת נגד בספינה הוא כמובן שהביא אותה, את הגט בארץ ישראל. במקום אחר, שתי ברייתות, שכתוב שהם מביאים בחוץ לארץ. אז אם כן, אם זה כארץ ישראל, לא צריך לומר בפני הכתב, בפני הכתב. אם זה כמביא מחוץ לארץ, צריך לומר בפני הכתב. אז במה באמת המחלוקת? יש כאן שני הסברים, שלושה בעצם, אבל שניים בעיקרון, הבדל בין בירמיה ואביי, שניהם סוברים שמדובר בספינה שלעניין תרומות ומעשרות, היא לא נחשבת כארץ ישראל, אבל מבחינת השטח שהיא נמצאת בו, בתוך ארץ ישראל נמצאת באיזשהו נהר. שעובר בתוך הארץ, נהר הירדן או נהר הקישון, אני יודע, כן, הספינה נמצאת בתוך הארץ, ממש מכל הצדדים. אבל מכיוון שאינה מחוברת לא כאן לעניין מעשרות, אין דינה כארץ ישראל. בדיוק הפרטים לא ניכנס, על כל פנים, מכיוון שזה לא כארץ ישראל, עניין מעשרות, מה זה משנה, מעשרות, לא מעשרות. אז לכאורה, תגידו שלא תחלוק במדינת הים. אם זה נקרא מדינת הים, אם זה לא ארץ ישראל, אז זה כמו חוץ לארץ, לכן, לא, אבל הרי ראינו עכשיו שלפי תנא קמא הלכה, לא אומרים שלא תחלוף במדינת הים, אלא כל מקום שבו, שהוא ממש קרוב וקל לקיים את הדין, לא יצטרכו לומר פנחתה פנחתה, אז למה בספינה? כי אין צריך. איך תסבירו את זה? זה שאלה שתכף נעמוד עליה. זה הסבר אחד, הסבר שני, זה רב נחמן בר יצחק, עמוד השני, הוא אומר בנהרות של ארץ ישראל, או פליגי בים הגדול, כלומר מדובר שהספינה היא נמצאת בעצם הים, לא בתוך הנהרות, בנהרות, בפי שזה לא נחשב כארץ ישראל לעניין מעשרות, אבל סוף סוף לעניין גיטין, אין סיבה שלא שתגיד שיש הבדל בין אדם שעומד על הספינה בין אחר הקישון לבין אדם שנמצא בעיר חיפה. מה ההבדל ביניהם, מה זה משנה? סוף סוף קל מאוד למצוא ולקיים את העדים. אלא מדובר על ספינה שהיא נמצאת מעבר לאיזשהו קו מסוים, ששם יש מחלוקת בין התנאים אם זה נקרא ארץ ישראל או לא. אז אם זה נקרא ארץ ישראל, אם שם זה ארץ ישראל, בים הגדול בכיוון ה... מאחורי הקו הזה שעובר בין תורי אמנון לבין נחל מצרים. אז מעבר לשם זה כבר חוץ לארץ. אם אתה אומר שכמו רבי יהודה שמותחים את הקו לתוך הים עד אינסוף, אז זה כמו ארץ ישראל, כל הים, המים הטריטוריאליים, מה שנקרא, בעצם אין לזה סוף כמעט.
אבל
לפי
הדעה הזאת, אז מה...
צרפת, כמה זה גם חוץ לארץ, זה גם כנראה ארץ ישראל.
אז איך שם יש עדים מצויים לקיימו?
מה?
איך יש שם עדים מצויים לקיימו? זה כל כך רחוק מארץ ישראל, מה שהיה?
אז זו שאלה באמת, איך עדים לא מצויים לקיימו, אז למה זה באמת, אפילו שזה נקרא ארץ ישראל. ואם כן, הרי אמרנו שלא אומרים, כמו שאנחנו אומרים, שלא תחלוק במדינת הים, גם לא אומרים שלא תחלוק בארץ ישראל, אלא אם זה ארץ ישראל, אבל אין שם קיום, אז זה בעיה, וזה צריך נראה. שבאמת גם בארץ ישראל עצמה, שאם זה מקום שבו אין עדים, אז כן יצטרכו. הנה דוגמה אחת, תראו פה בדף דלת עמוד, עמוד ב', מביא מיד הגרק, מרק מביאה מהמשנה, מה שכתוב רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה. מה זה הגמוניה להגמוניה? אמר רבי יצחק עיר אחת בארץ ישראל, הייתה בארץ ישראל, והססיות שמה. היו בה שתי הגמוניות של מקפידים זה על זה. כלומר, אפילו באותה עיר, בתוך ארץ ישראל עצמה, מצד לצד של עיר, שאנשים מקפידים, שיש שם שני מושלים שכל אחד הוא אויב של השני. אחד שייך לא יודע, זה של מורסי וזה של, איך קוראים לו החדש, לא יודע. אז זה מקפידים, לא נותנים אחד מהשני לעבור לנו. אז מכן, גם במקרה כזה, יצטרכו להגיד, כן יצטרכו. לא אומרים שלא תחלוק בארץ ישראל ותמיד לא יצטרכו, לא. אלא מכיוון שיש כאן הקפדה, הוא צריכו לומר. ועל זה באמת, מכיוון שזה קשה לרבא, אז בגלל זה, זה באמת הסיבה, הגמרא הזאת, המשנה הזאת היא הוכחה שרבא יתלה דרבא, שרבא חייב לקיים את רבא, כדי בתוך ארץ ישראל, ואין פה שום בעיה של לא לשמע, וכל הבעיה זה רק שלא ימצאו עדים לכם. ובכל אופן, מה כתוב? שצריכים להגיד. אז אם כן, כל פנים אתה רואה מכאן את העיקרון שבתוך ארץ ישראל גם כן יכול להיות שיצטרכו אותה את הרב הנפטר. אם כן קשה על הספינה, למה בספינה לא? דבר נוסף, בדפיו, עמוד א', רבא בר אבוה מצריך מארסה לארסה, רב ששת מצריך משכונה לשכונה, כלומר זה קבוצת בתים. ורבא מצריך אפילו באותה שכונה. שואלת הגמרא, ורבא הוא דאמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ובתוך אותה שכונה בעיה למצוא עדים? הוא אומר, כן, בעיה. למה? שאני עדים הם יחוזה בניידי. מכיוון שבני ביחוזה הם ניידי, הם אנשים שאין להם קביעות, אז אחד לא מכיר את החתימה של השני. וכאשר אחד לא מכיר את הרעי אפשר לקיים חתימות, אז אם כן צריכים לומר פנת אותם, גם במצב הזה. שוב, אנחנו רואים שכאשר אפשר לומר, שכאשר יש בעיון בתוך ארץ ישראל עצמה, נקראו זה בבל, אבל גם גבל הרי כארץ ישראל גיטין, בכל אופן צריכו למה פנת אותה, מהסיבה שבעיה, כאשר יש בעיית קיום, בכל מקרה שיש בבעיית קיום יצטרכו לומר, ובכל מקרה שאין בעיית קיום לא יצטרכו לומר. אז אם כן עולה ומתחזקת השאלה לגבי ספינה, מדוע בספינה כל החילוק הזה בין גוששת או לא גוששת, מה זה משנה? או אפילו לרב נחמן בר יצחק שאומר שההבדל הוא בין מהחוט של סוף סוף תחליט אם דובר פה יש עדים או שאין עדים, אם יש עדים בסדר, אם אין עדים אז לא. פה יש לנו את החודשי הרמב"ן. הרמב"ן באמת בדף השני, כן, הביא כאן את השאלה הזו, נשיא דן שמבין במינה למדינה אחד השכיח אל הקיימו, לא בעניין שאומר בפני חרפן סתם, אפילו בחוץ לארץ. ולא יצא לרב השם הדבר יחזור הדבר לקלקולו, ולא שכיח אל, ולגל אמת דברי רבי אליעזר, דלא פליג ממדינת הים וגזר התורה. כן, כמו שאמרנו קודם, אין הלכה כמו רבי אליעזר, שאומרים לא תחלוק במדינת הים, אלא רבי אליעזר הוא יחיד, ורבים פליג יעלה, ומכיוון שיחיד ורבים הלכה כרבים, אומר הרמב"ן, אנחנו פוסקים כמו רבי אליעזר, אין את החשש הזה של, לא תחלוק במדינת הים. אלא אם יודעים, אז יודעים, ואם זה, ויש, אם מצויים, אם מצויים קיום, אז מצוי קיום. כשיש אפשרות לקיום, לא צריכים לומר. אם כן, ואף על גב דאמרינא לקמן, או עכשיו הוא שואל, מה אם אני מביא בית ספינה? כן, מביא בחוץ לארץ. ותמה לכאורה שלא תחלוק במביא חוץ לארץ. עולה הרמב"ן, תשובה אחת, לתלחצה, אחי. זה לא הלכה. זה התשובה הכי פשוטה לומר. אין הלכה, יש הרי מחלוקת שם, יש דעה אחת שאומרת, המביא בספינה כמביא בארץ ישראל, אז ככה הלכה כמו זה, וזה פתר את הבעיה בצורה אחת, דרך אחת לתרץ, ומוכיח את מה שמוכיח את הדברים, דעה רכיס דעה צריך, מבי ארג'יר לאקטיספון ומאקטיספון לבי ארג'יר, לא מצריך, ולא גזר מוליך אתו מביא, אלא יוש, ולא חד דעתו חברתה. שני הלכה גם כן שעובד בגמרא, ששני מקומות כאחד לי, מהקפיצון לארצור צריך ומהארצור לארצפון לא צריך הפוך. למה? כי שם הגמרא אומרת היה שוק, ואחד מהערים האלו היה שוק, בעיר השנייה לא היה שוק. כאשר היו אנשים הולכים לשוק, אותם אלה שבאים לעיר של השוק, הם היו שם עושים עסקים, חותמים, ואנשי העיר של השוק מכירים את אנשי העיר שבאים מבחוץ. אבל אנשי העיר שבאים מבחוץ לא מכירים את החתימות של אנשי העיר של השוק. למה? כי בשוקי יוטרידי, ככה הגמרא אומרת. הם עסוקים בשוק שלהם, ואין להם זמן לבדוק, להסתכל לראות חתימות, להשוות חתימות, זה לא בראש שלהם. אז לכן כאשר הולכים מצד, מהעיר הזאת לעיר הזאת, לעיר הזאת של השוק, לא צריך להגיד. כי שם ימצאו תמיד מישהו שמכיר. אבל מהעיר של השוק אל העיר השנייה כן יצטרכו להגיד, כי אותם העדים שגרים בעיר של השוק לא מוכרים בעיר השנייה ששם אין את השוק, כי אותם אנשים כשהם באים לשוק הם לא, אין להם זמן לבדוק את הראש. אז זו הוכחה של הרמב"ן שלא גוזרים, כלומר למרות שזה בעצם שתי ערים שמאחת לשנייה כן ומשנייה לראשונה לא, לא אומרים אל תחלוק ותגזור שבשניהם לא יצטרכו, אלא לא, איפה שיש את החשש צריך לומר, איפה שאין את החשש לא צריך. כן, אז זו הוכחה נוספת. אז לכן הוא אומר זה הסימן שעל החלוק. ועוד אומר דבר נוסף, שאפילו אם תאמר שלא פוסקים ככה, אלא פוסקים שבספינה כן צריך לומר, אבל הוא מביא ככה את הסברה של רב נחמן. מה הסברה של רב נחמן? דעסיק רב נחמן בנערות ארץ ישראל כולנן לא פליגה וכי פליגה בים הגדול, ולאו משום שלא תחלוק. אין פה את הסברה שלא תחלוק, אלא סברה אחרת. למה? אומר ככה, שאין בים לומר עדים מצויים, ולא, אינם מצויים. אני שומע עצם כאשר מנה, אז אפילו, או לדווקא, דובר שאותם העדים ואותה אישה הם בעצם כולם מארץ ישראל. ואז כאשר יביאו לו את הגט והיא תבוא לארץ ישראל ותבוא לבית שלה והיא תרצה להתחתן, לא יהיה לה בעיה למצוא קיום לגט שלה. אבל מכיוון שבתוך הספינה עצמה ששם היה המסירה של הגט, אז שם אי אפשר למצוא דין, כי שם זה מקום שהוא לא קבוע. היום הספינה פה, מחר הספינה שם, היום יש עליה את האנשים, מחר אנשים אחרים. ספינה זה לא מקום שאפשר להגיד עליו שכן מצויים לכמו ולא שלא מקיים לכמו. ככה זה אומר החזרית מסביר את הסברה בעצם שאולי כתובה כאן ברמב"ן, כנראה ככה אפשר לומר שזה הסברה. שספינה זה מקום שזה לא, זה לא מצוי ולא לא מצוי. אלא מה? אלא שאם מוכרת ישראל לשאר דברים, אין לחלק ביניהם לעניין גיטין שלא גזרו מתחילה בים. ואם מוכר חוץ לארץ, הרי אין עדים מצויים לכמו שהם יוצאים זו מכלל הגזרה. אז הוא אומר שמכיוון שהספינה היא מצב ביניים כזה, שזה לא ככה ולא ככה, אז לכן, תלוי אם אתה מחשיב את הספינה הזאת כארץ ישראל, בגלל הסברה של רבי יהודה שאומר שמותחים שני קווים, וכל הים בין שני הקווים האלו נחשב ארץ ישראל. אז כיוון שזה נחשב ארץ ישראל, אין פה את הסברה שאין מצויים לכמו להחמיר. כי כאשר הם יבואו לארץ, אז הם ימצאו את הדין, יוכלו לקיים. אבל אם אותו מקום לא נחשב כארץ ישראל, אז זה גם אפשר לומר הם מצויים. למה לא מצויים? כי כרגע לא מצויים. בתוך הספינה עצמה, כרגע אין אפשרות. למה? כי הספינה היא בעצם מתניידת ומשתנה ומתחלקת כל פעם לאנשים אחרים. לכן, תוך הספינה עצמה, זה לא זה ולא זה, אז כל מקום ומקום, לפי הטעם, אין לך ברירה בעניין הזה, אלא להגיד לו, למרות שבעצם, בעיקרון אנחנו לא אומרים, לא תחלוק במדינת הים, ולא אומרים לא תחלוק, וגם לא אומרים לא תחלוק בארץ ישראל, אבל בספינה כן תחלוק, בספינה כן אומרים לא תחלוק, כלומר, לא תחלוק זה כאשר יש לך, כאשר מדובר, לא, מתי לא אומרים תחלוק במדינת הים, כאשר הסיבה וה... כאשר זה מדינת הים, אבל יש עדים, יש מציאות של קיום. במקרה כזה אומרים, איפה שיש לקיים, בסדר, לא צריך לומר, אל תגיד לא נחלוק, אל תגיד שיש מקום, יש להבחין ולהבדיל בין מדינות הים השונות. אבל כאשר מדובר על ספינה, זה משהו אחר. כי בספינה אין את הקיום, האפשרות הקיום, היא מאוד שבירה, היא לא כל כך חד משמעית, כי זה תלוי אם האנשים האלה הם באמת יש להם מכנה משותף שהם באו כולם מארץ ישראל, העדים, האישה באו מארץ ישראל, או שכל אחד ואחד ממקום אחר. כיוון שכך, יש כאן סברה שכן לומר את הסברה שלא תחלוק, למרות שבדרך כלל אנחנו לא אומרים את זה, ואז באמת אומרים, מתקלים, אין לנו ברירה אלא להסתכל ולבדוק הספינה הזאת מבחינות אחרות, האם היא שייכת לארץ ישראל או שייכת לחוץ לארץ, ולפסוק לפי זה. ככה מסביר הרמב"ן, וגם החזוני שעולה קצת יותר בעומק בעניין הזה.
גם לגבי מעשרות?
מה?
גם לגבי המעשרות יקבעו?
החזוני שאומר את זה גם לגבי המעשרות. לא, המעשרות זה לפי גוששת או לא גוששת, זה
מחלוקות. אבל זה יקבע גם
לנבואה. זה באמת יקבע גם לעניין גיטין, אז ככה אומר החזוני, שזה כבר רמב"ן לא אומר, רמב"ן אומר שאם אתה הולך ככה, אז תלך לדרך הזאת של הפוסקים הלכה כמו תם, אלא כמו פוסקים הלכה כמו מאן דאמר שזה כמו בארץ ישראל. אבל הרמב"ן, מה שאומר הרמב"ן פה לגבי נחמן בר יצחק, כלומר מעבר לחוט, אותו הדבר אפשר, אומר החזון איש, גם לאותם הדעות של תרומה או לא תרומה. אז כאשר אין לך את הדרך אחרת, אתה הולך ואומר לא תחלוק, ותקבע אם זה נחשב כארץ ישראל לעניין תרומה, יחשב כארץ ישראל לעניין גיטין. אם לא, אז לא. כל זה, תקופות הקדומות. עכשיו מה קורה בימינו? אז בימינו, עוד לפני שנגיע לימינו, נראה לי מהראשונים, בתקופות של הראשונים. אז יש לנו כאן את הרמב"ן, קודם כל נראה את הרמב"ן עצמו. אומר הרמב"ן, והיא לאו דמסתפינה מרבבתא, חז"ל. ואמינא דאידנא ארץ ישראל כחוץ על הארץ לגיטין. מה הרמב"ן אומר? צריכים בימינו להחמיר, ולומר גם בארץ ישראל, פנתא ומחתם, אפילו, תכף נראה משתי ערים, דהה בעוונותינו לא קביע אבא בתי דינים ולא שכיחה, מכיוון שהגלות השכיחה את ה... כבר היו עולי רגלים, בהתחלה אחר כך היו בתי דינים, היו מצרים. בימינו לא עולי רגלים, לא בתי דינים. לכן, לקלמי מר, כיוון דלא גזור בארץ ישראל מתחילה, לא גזר ננשת. אמרת, לכאורה אולי תגיד, מכיוון שבתקופת התלמוד לא גזרו, אז גם אנחנו בימינו בתקופת הראשונים אלף שנה אחרי כן, לא נשנה, לא נעבור ונגיד שמכיוון שהראשונים, לא, אם באמת, אף על פי שבזמן הראשונים לא גזרו, בזמן תקופת התלמוד לא גזרו, בימינו כן, למה? מוכיח, זה היה רבן שמעון גמליאל, מצריך באססיון שבארץ, באותה מדינה, אז אפילו באותה מדינה, בארץ ישראל, בזמן התנאים, רבן גמליאל כן חייב, כאשר היה מצב שבו לא היה אפשרות לקיים, מכיוון שהיו שני מושלים, שני הגמונים, שאחד הקפיד על השני, שלא יעברו אנשים מהשטח שלו לשטח של השני, ולא היה אפשר לקיים, אז היו צריך לקיים. אז אם כן, גם בינינו שבהם בארץ ישראל אין כל כך שיירות מצויות ואין בתי דינים ולא הולכים מעיר לעיר, אז גם בארץ ישראל יצטרכו. ואפילו תמא דרבנן פליגי עלי, אולי חכמים חולקים על רשב"ן. טוב, אתם בירכה. שם אי אפשר, דלא משתמתם ויד דהנה בהנה. אבל מדינה למדינה, בכל מקום, דלא שכיחה, צריך שמתחילה ככה הייתה, זה רק בכל מקום שאינם מצויים, אבל הייתה אמור. תדע שערי בבל כי ארץ ישראל במקומות שהדין מצויים ועל השאר גזרו. אז אתה רואה שבבבל עצמה יש מקומות שכן גזרו, יש מקומות שלא גזרו. אלמה אין ארץ ישראל חלוקה בכך אלא מפני מנהגה, ואין לך בגזרה לא מקומה שאתה. אומר, בגזרה הזאת אין ספק, אומר הרמב"ם, צריכים ללכת לפי התקופות ולפי הזמנים, כל זמן וזמן, מה קורה, לבדוק מה קורה. אז בזמן שלו, לפני 700 שנה, 800 שנה, הרמב"ם בא לארץ ישראל, הוא ראה וכתב המגירת הידועה, שכל המקודש מחברו כחרב מחברו, ובא לירושלים ומוצא שם שלושה צבעים יהודים שנותנים להם לגור שם וזהו. הוא רואה את כל החורבן, ואז הוא כתב את זה לפני, כתב את זה אחרי, כנראה לפני כתב, אבל בכל אופן, היה ידוע כבר המצב, והוא כותב, אפילו בארץ ישראל, צריכים לומר, פעם נכתב, פעם נכתב. הוא אומר, אילה ילודי מסתפין. מה?
זה שלושים פסיקה או אילה מסתפין?
אז בלשון הרמב"ן כתוב לילודי מסתפין. אבל חידושי הר"ן מביא אותו בצורה פשוטה. מי הוא כתב הרמב"ן? הרמב"ם אומר, הרמב"ם, בפסוק יש כאן טעויות דפוס בכל הדפוסים של הר"ן, שזה בעצם הר"ן על הריף. יש טעות כאן, כתוב רמב"ם, אבל זה הרצאות הרמב"ן. הרמב"ן זה דאידנא ארץ ישראל כחוץ לארץ לגיטין, דאלקא בתי דינים דקביעי, ומסתבר נמי בכל דוכתא הכל לפי מה שהוא עניין. דאמרינן לקמן דרב המצריך אפילו באותה שכונה, משום שני בני מחוזה דניידי. ומכאן פסק רבנו תם גם כן אומר, לא רק רמב"ן, שבזמן הזה צריך לומר, תם בכל מקום, אבל גם דקיימא לן כרבה, דאמר לפי שאין עדים מקיימו, ולא חייש לפי שאין בקיאים לשמע. אף על פי כן צריך דאשתא בכל דוכתא ניידי כבני מחוזה. כלומר, פה כותב סברה נוספת, חוץ ממה שאומר הרמב"ן שבזמן הזה אין בתי דינים, אומר דבר נוסף. הרי ראינו שבמקום של מחוזה, מקום שנקרא מחוזה, ששם היה גר רבא, שרבא עצמו אומר שאם אין חשש של קיום, לא צריכים לומר בפניו תראו נוסף. ורבא עצמו, עיר שלו, אומר שצריכים להגיד אפילו אחד שמוליך משכונה לשכונה, מארסה לארסה, צריך להגיד. והגמרא הסבירה שהסיבה היא מכיוון שבני מחוזה, אותו המקום שגר שם רבא, ניידי. וימינו, גם כן, אומר רבנותם, כולם ניידי. הנה, תסתכלו בתוספות דף וו, סוף העמוד, כתוב שאני בני מחוזה ניידי. מכאן פוסק רבנותם, דאשת בזמן הזה, צריך לומר, בכל מקום בפניי נכתב. אבל היה בקמרן כרבא דאמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו ולא משום לשמע, מכל מקום צריך. דאשת בכל המקומות ניידי כבני מחוזה. אומר לנו רבנו תם, בתקופה שלו של רבנו תם, כולם היו ניידי. כולם לא היו אנשים שקבועים במקום אחד. תסתכלו בעמוד הבא, עצמה הזו. מביא את רבנו תם, מוסיף כאן כמה מילים בשביל להבין את הסברה. פוסק רבנו יעקב. הכוונה רבנו תם, הרי כדוע לכם רבנו תם, היה שמו יעקב, השם יעקב אשתם, קראו לו רבנו תם. פוסק רבנו יעקב כרבה, הוא מצריך עכשיו בכל מקום לומר בפני נכתב, ובפני נכתב, דקו לאלמא ניידי שאין להם נחלות וקרקעות מנהלות עם קדם. מה אומר? האופי של עם ישראל השתנה בגלות. בארץ ישראל, אחר כך גם בבבל, היה העם היהודי יושב על הקרקע, עובדי אדמה. מכיוון שהיו עובדי אדמה, אז היה להם מקומות קבועים. ואנשים היו גרים במקום קבוע, 10-20 שנה, דור אחד, 2 דורות, 10, כל אחד ואחד, עד שבאו הגויים וזרקו אותם משם. אבל כל זמן שהיה אפשר, היו יושבים במקום אחד, והיו עוברים כל כך מהר בדירות, כל כך בקלות. היה להם קרקעות. אבל כאשר עם ישראל עבר לגלות לרצות פרד וצרפת ואשכנז וכל המקומות שבהם היו מפוזרים, אז לא היה להם כל כך להיות בקרקע, גויים לא רצו לתת להם, לא היה להם אפשרות לרכוש קרקעות, וכולם עשו סוחרים, מלווים בריבית או כל מיני מקצועות כאלה שאין להם קביעות במקום מסוים דווקא. ממילא הם נפכו להיות ניידן. מה זה ניידן? זה אנשים שאין להם איזה קביעות במקום אחד. היום אתה גר כאן, מחר אתה גר שם. אז קשה למצוא אנשים שיקיימו את הגט, ולכן גם במקומות האלו, שמעת בתקופה הזאת של רבנו תם, בא רבנו תם אומר, בכל מקום יצטרכו לומר בפני נכתב. כן.
רבנו תם לא כתב בפירוש שגם בארץ ישראל.
מה?
רבנו תם לא כתב בפירוש שגם בארץ ישראל.
נכון.
הוא כתב בכל מקום. הרמב"ן כתב מפורש.
כן, הרמב"ן כותב מפורש גם בארץ ישראל, רבנו תם לא כותב. אבל הסברה היא באמת רלוונטית גם לארץ ישראל. כי באותה תקופה גם בארץ ישראל היהודים לא כל כך היו תמויים בקרקעות ובמקומות מסוימים. היה המצב של ניידס. זהו, עכשיו אלו צדדים להחמיר. עכשיו בוא נראה, יש גם צדדים לקל. תקלו פה בדרכי משה בבן העזר בסימן קוף מבית, עוד בית. אז כאשר הדרכי משה הוא עולה על הבית יוסף שראינו אותו בעמוד הראשון, שאמר שההלכה כמו רבה, שבמקום שהדין צריך לקיימו לא צריך לומר בפניו תרח הנחתם. אומר דרכי משה, ולפי זה אם הגט מקוים גם כן אינו צריך לומר בפניו נפטר בפניו נחתם. וכן הוא בהגהת המרדכי פרק ראש פיק התקבל בתשובת רבנו תם. וכן כתבו תוספות ראש גיטין, ואם אפשר לקיים את זה הגט אין צריך לומר. וכן כתבו הריף והראש לטור, ואם כן בזמן הזה. אומר דרכי משה, דנהיגין לכתוב בהרשאה מי ומי הם עדי הגט, ומקיימים את הגט בהרשאה. אם כן לא היה צריך לדידן למימר בפניי נכתב ובפניי נכתם. וכן משמע במרדכי בראשית כפו. אומר כאן דרכי משה סברה כזאת, כפי שאמרתי לכם בהתחלת השיעור, בימינו כאשר שולחים גט כותבים איתו הרשאה. אתה לא שולח את הגט
בלי הרשאה. הרשאה זה כמו קיום?
מה?
הרשאה זה כמו קיום?
או, אז מה זה הרשאה? הרשאה זה בעצם שבית דין כותב, אנחנו ראינו, ובאו בפנינו פלוני ופלוני, שהם העדים, והם כתבו בפנינו, נכתב, והכל, והם גם כן מאשרים את חתימות העדים. יש היום עושים הרשאה ראשונה, הרשאה שנייה. הרשאה ראשונה זה שהבית דין עצמו שממנה, הבעל עצמו שממנה את השליח הראשון, הוא עושה את זה לפני בית דין, והוא כותב, השליח הראשון כותב, הבעל, או יותר נכון, ישנו טופס שנקרא הרשאה שבו כותבים את הנוסח שאומר, בפנינו פלוני שני עדים, מינה הבעל את פלוני השליח למסור את הגט שסימניו כך וכך, ועדיו פלוני ופלוני, וחותמים שני עדים. ועל שני חתימות העדים האלה שאומרים שבפנינו היה כל הסיפור הזה, בית דין גם כן חותם.
שמה צריך עדים על המינוי?
מה?
על העדים
שאת מינוי, על מינוי עצמו ודאי צריך עדים, כי אחרת כשתבוא השאלה להתחתן אז צריך להביא הוכחה שבאמת העדים, הבעל מסר לה את הגט. אז הרי הבעל לא מסר לה את הגט, אלא מי מסר לה את הגט? פלוני שליח. צריך להביא הוכחה שהשליח הזה באמת קיבל מינוי מהבעל, צריך להיות המינוי בפני העדים. מה שעושים זה שאת העדים האלה מחתימים אותם על טופס, שבטופס כתוב שבפנינו הבעל מינה את השליח, וחותמים העדים, וגם בדין מקיים את החתימה של העדים. אחר כך הרשאה השנייה עושים. אז אם כן, כאשר יש לך את ההרשאה, ההרשאה עצמה זה הקיום. מכיוון שההרשאה עצמה זה הקיום, אז אין חשש שלא תמצא עדים לקיימו. למה? כי יש לך עדים לקיימו. אלה עצמם החתומים על הרשאה ובית דין קיים אותם, אז גמרנו, כבר זה מקוים. מה צריך עוד? אז אומר, אמנם, אומר כאן, אמנם לא רניגין כן. לא, למרות שככה באמת לפי הדין היה צריך להיות, לא נוהגים לעשות ככה. וכן כתב בסדר גיטין, וכן כתב בריבש. הרשאה לא מקרה קיום. למה? איקה למיך שאותו הגט נאבד או נשרף וזה מזויה. לא מה אומר, באמת כתוב זה הגט ובפנינו נכתב ונכתב ואלה שמות העדים, ראובן בן שמעון ושמעון בן לוי ואלה העדים. בסדר, אבל סוף סוף אולי הגט ההוא שהיה כתוב שם באמת הוא בן שמעון בן שמעון בן לוי, הוא נאבד ולקח מישהו אחר, משהו אחר במקום זה, כי כיוון שזה נאבד רצו לעזור לאישה, עשו לה משהו מזויף, אז מי אומר שזה זה באמת? לכן לא עושים ככה. ככה אומר הדרכי משה וככה נראה תכף גם הלכה. אבל, בכל אופן, אומר הנודע ביהודה כל זה לכתחילה. מה שאומר הדרכי משה, מה שאומר הריבש, שהרשאה לו מקרה קיום, זה חשש רחוק מאוד, ואין צריכים לחשוש בו אלא לכתחילה, כיוון שבגיטין נוהגים להדר ולהחמיר כמה שיותר, אז עושים. אבל כאשר אין דרירה, אומר דבי יהודה, היה לו מקרה כזה שבו היה אדם שעבר, כן אמר, שליח שכן אמר בפני יכתב בפני יכתב, אבל בא אותו רב ששאל את השאלה ורצה להגיד שאותו אדם שאמר את העדות אמר בפני יכתב, הוא היה נוגע בדבר. אז אני לא יודע, רבי יהודה מעריך לומר למה לא שייך פסול נוגע, אבל אחר כך הוא אומר אפילו לפי שיטתך שיש כאן פסול נוגע, אבל ההרשאה, סוף סוף יש הרשאה, אז כשיש הרשאה לא צריכים לומר בכלל לפניו שכתב. אל תקשה עליי מהריבש, כי הריבש עצמו כתב לך תחילה, אבל פה זה בדיעבד. הנה, אתם רואים, עכשיו אדון עם כבודו, שאפילו לפי דעתו שאם השליח פסול נוגע, פסול להעיד בפניו שכתב ונכתב, אין מקום להחמיר. אם תתקיים ההרשאה, אם באמת ההרשאה הזאת ניווכח שהיא אמיתית, אז לא יצטרכו בכלל לומר בפני הכתב ובפני הכתב. והריבש שהביא הרמה את דבריו בסימן קוף עם א', סעיף א' בהגה, זה ההרשאה לו מקרה קיום. ואתה מבואר בריבש שאף שמבואר בהרשאה שהבעל מסר לו גט בחתימת העדים האלו החתומים על הגט שהביא לפנינו, אקת חי שינן שהגט ההוא נאבד מיד השליח וזייף וכתב גט אחר וזייף גם חתימת העדים והוא נתן זה לאישה. הוודאי שיפה כתב הבית שמואל בקוף מהם א' סעיף קטן מן ד' לחום רבי אלמה אמרו הריבש, ואפילו אם לא אמר הבית שמואל גם כן, גם בלי הבית שמואל אנא קמינא, אני אגיד את זה, ככה אומר הנודע ביהודה, ודאי מן הדין לכה למיך של עבדה כלל, כמו שבארתי בחיבורי נודע ביהודה בכמה מקומות, אין חוששים לדבר כזה. אם לא כן, אם תהיה כמה הוכחות, איך יתירו אישה בסימני כלים, בכלים דה לא מושלה אינשי, ומה בכך דה לא מושלה, הקטן ניחוש לעבדה, אז הוא אומר לא חוששים. ודאי מצד הדין, לגנבה עבדה לא חוששים כלל. ואין בזה בנודע ביהודה קירחתי, ואלא ודאי דה לחום רבי אלמה אמרו הריבש, הוא היה לדבר שבסוף התשובה היא סיים הריבש וכו', הוא מביא בעצם שהריבש עצמו אומר שכל מה שאמר זה אך ורק לחום רבי אלמה. לכתחילה. ככה יוצא. יש דבר נוסף שבאמת נוהגים לקרוע את הגט. כל גט וגט שכותבים אותו, אחרי שמוסרים אותו לאישה, אז בית הדין לוקח את הגט, פותח אותו וגונז אותו, מכניס אותו בתוך התיק, ומוסרים לאישה ולבעל אישור על גירושים, נקרא מעשה בית דין. ואם זה הולכת להתחתן, היא לא יכולה בכלל לקחת את הרגיל ולהתחתן איתו. אז אם כן, מכיוון שעושים את הדבר הזה, לכאורה. באמת, למה עושים את זה? אז יש פה רדב"ז, מביא פה שלוש סיבות למה נוהגים לקרוא את הגט. תשובה, אומר הרדב"ז, שמעתי בזה שני טעמים. חדה שלא תבוא האישה ותגבה בו פעם שנייה. כאן, אז אני הוציא הגט ואין עם הכתובה גובה. אז היא תגבה את הכתובה פעם שנייה עם הגט. לא רוצים שזה יהיה מצב כזה, חותכים אותו. ותו עוד משהו שבזמן השמד הוא צריכו לקרוא כדי איתה בברק המקבל. שם בגמרא, אם למדתם פרק שישי, שאף על פי שצריכים שני עדים, אחד יאמר בפנינו אמרה ואחד יאמר בפנינו קיבל וקרא, כי למה קראו? שם הגמרא מתארת את הגזרה שהייתה שאילצה את כולם לקרוא את הגיטין כדי שלא יהיה זכר לזה שהם עברו על הגזרה של השלטון הרומאי. ומה שעשו זה הביאו את העדים שראו את המסירה ואת המינוי, וזה על סמך זה האישה התחתנה. ומכיוון שהיה מנהג, אז המשיכו את המנהג, זו סיבה שנייה. לכן הוא מביא דוגמה, מצאינו בתקיעת שופר שנהגו לתקוע אחר הקריאה מפני השמד. למה קוראים את למה תוקעים את השופר בשופר? אז בימינו כבר מצאו לזה, מה זה בימינו כבר בזמן הארי, ותלמידיו מצאו לזה על סמך הקבלה שבשלוש שעות ראשונות יש דין עדיין, דין קשה. אבל מעשה הסיבה מבחינת ההלכה זה למה לא תוקעים בשופר בשחרית אלא במוסף, מפני הגזירה. הייתה גזירה, היה שמד, והרומאים, אותם השלטונות, הם ידעו לערוב ולבדוק בבוקר, אז חיכו עד שאותם הרשעים יסירו את המשמרות שלהם, ואז תקעו. וזה אחר לזה גם כן אנחנו תוקעים, למרות שהסיבה כבר השתנתה, אז אף אחד גם בבטל השמד, לא בטל המנהג. שני הטעמים כתב רבי ישראל, כוונה לתורבת הדשא, ואני מתחדש לי טעם אחר. או, עכשיו בוא, זה מה שנוגע לענייננו, הטעם השלישי שלו, למה קוראים את הגט? הוא כי צריך להריך את הבבים, וכל דקדוקים שנמרו בגיטים. ואם כתב הבעל עצמו, או השופר מפומי, ואת הבעל מערער, ואומר, אנא עוד פסילנה לבעני דקדוקי ולקלקול. וזה יכול להיות דברים שהם לא פוסלים. אדם שינה את הוו, צורה של הוו, כל מיני דברים שהם הלכות שאם לא עשו אותם לא נורא. אבל אם הבעל בא ואומר, אני אמרתי לו תשנה, למה עשיתי את זה בכוונה בשביל שיתקלקל את כל הגיל? תראה כזה, איזה בעיה, יוצר בעיה פה.
מה, כי בעצם הוא ביטל אותו, כי זה אומר שהוא ביטל אותו.
כן, אז יכול להגיד כל מיני תירוצים כאלה. לכן אומר הרדב"ז קוראים את הגט. למה קוראים את הגט? ואז הוא לא יכול לבוא ולהגיד זה פסול, זה ככה, להתחיל לבוא כל מיני תירוצים. אומר לזה לא התכוונתי ולא תנסה לך תחילה בגט, ואפילו לידעת אומרים יצאת לא תצא משום מנה דקדוקים מכל מיני מקלה. אז רצו למנוע את כל הבעיות. מה אמרו בימינו? גם יש בתי דינים שנוהגים לומר חרם רבנו שם כל מי שמוציא רז על הגט. כן, לא, לא, כי יש אנשים עם ראש מסובב. מה?
רבנו תם בפרק ראשון?
יש חרם של רבנו תם שיחרים לא לעשות, לא להוציא על גט. אז אומרים את זה ככה, יש מקומות שנוהגים בפתח תקווה, ככה נוהגים לומר, יש מפני שמוסרים את הגט, או אחרי שמוסרים אומרים יש חרם על מישהו מוסר. יש כאלה, במיוחד בציבור החרדי, כאלה סרבנים, שקודם דיברנו על סרבנות, מה עושים עם סרבנים? יש כאלה עם ראש כזה יקים שקשה מאוד לצאת מהם. אז אם בסוף סוף סוף יצאת ממנו, אז הוא פתאום מתחיל להציל לך כל מיני מכתבים מהבדץ הזה ומהבבת הזה שאתה לא כתבת בסדר, שאתה לא עשית בסדר. אז מה עושים? קוראים את הגטה, עכשיו לך תקרא את הגטה, יש לך אישור מבית דין שעשה הכל נעשה בסדר. עכשיו הוא יכול להגיד, אני שבא הבעל, יש כאלה שאומרים אני רוצה לקבל צילום של הגטה. אני אומר לו לא, אין צילום של הגטה, לא לקבל שום צילום ושום דבר. לבוא ויוציא לאז, אז קוראים אותו. ואז האישה מתגרשת, אמא היא מתגרשת, אמא התחתנת, עם האיסור של בדין, נקרא מעשה בדין. יש לה אישור בדין שכותב בפנינו, אנחנו משרים שהבעל הזה גירש את האישה הזאת, תאריך זה וזה, מותרת להינשא אחרי 92 יום, מהבחנה שלא נושא אחר בפני עצמו, מהבחנה שצריכים להבחין בין הראשון לשני, שלא ידעו מהילד של מי הילדים של הראשון של השני, לכן היא צריכה לחכות. אם זה בזמן הנקה, צריכה לחכות יותר. מכל אופן, אם זה היא הולכת ומתחתן. מכיוון שככה בימינו כולם עושים, אז אם כן בימינו אין כל שום את הבעיה של מצויים נקמות, או לא מצויים קיימו, מכיוון שסוף סוף הרי הגט עצמו לא משתמשים בו בכלל, אלא משתמשים דווקא במעשה בית דין, שעליו יש אישור של בית דין, שזה רשמי ומוכר בכל העולם, אין בזה שום בעיה. אז אם כן, לכאורה בימינו לא תהיה בעיה. אבל פי כן, שולחן ערוך נפסק, שצריך לומר, אפילו בזמן הזה, קודם כל השולחן ערוך עצמו ואומר את זה, מפני מה צריך לומר בעזם, שלא תהיה צריכה לקיימו, ונראה לי, כן, בשולחן ערוך דעיד אפילו בארץ ישראל, צריך לומר, פנחתם, פנחתם, הגה, אומר הרמה, ובזמן הזה, המביא גט אפילו מבית לבית, בעיר אחת, צריך לומר, פנחתם, פנחתם. כאילו בתוך בית אחד, כמו שאמרנו, התוספות הכוונה לרבנו תם שאומר שבימינו כולם ניידי, ואין לאל שאין לתנו בזמן שהבעל בעיר, זה עניין אחר. ויש אומרים שאם יש לשליח הרשעה וכתב בה מימי הגט, זה מקרה נתקיים בחותמה, ואם כן, אין השליח צריך לומר פן יחתם פן יחתם. ויש חולקים ואומרים, זה הרשעה לא מקרה קיום, וכן נוהגים שהשליח אומר, בפני נכתב ובפני נכתם, אף כשיש לו הרשעה ואין בזה שנות. עוד משהו בסיום, שיש סיבה למה בימינו נוהגים לומר לפני נכתב פעם נכתב בכל מקרה.
אז אומרים גם בארץ ישראל? אומרים למעשה גם בארץ ישראל?
כן. כל שליח שעושה שליחות, שולח גט, אומר בפני נכתב פעם נכתב, וזאת אומרת, השליח אומר בפני נכתב אם הוא מוסר בעצמו, זה האמת בדרך כלל הוא לא מוסר בעצמו, אבל כאשר הוא מוסר הוא אומר בפני נכתב. אם הוא לא מוסר בעצמו, אז הוא אומר את הבפני נכתב, בפני נכתב, כאשר הוא ממנה את השליח השני, בפני אותו בית דין שבפניו הוא ממנה את השליח השני, ואז השליח השני הוא כבר לא יכול לומר בפני נכתב, בפני נכתב, כשהוא מוסר לאישה, אלא אומר, מה אומר?
שליח
בית דינני, כן.
אבל היום שיש בתי דינים ויש תקשורת ויש הכל, זה עדיין נקרא ניידה, ולכן קשה להשיג
דרכים. אז נראה בימינו, כל הסיפור הזה כבר באמת נראה. יש כאן צד אחד לומר שבימינו התקשורת, וצד שני בימינו האנשים לא כל כך מסתכלים על חתימות. איפה תמצא אנשים שמכירים חתימות, זה סיפור זה. צד שלישי, אתה יכול למצוא כל אחד את החתימות שלו, דוגמות חתימות שלו בבנקים. מי שיש לו חשבון בנק, אז אולי כן מוצאים לקיימו. אבל יש עוד דבר נוסף שמופיע בגמרא וגם בהלכה, שבעמוד הראשון, בעמוד הראשון בדף וב עמוד א' בקטע השלישי שמע רב חנין משתאי רב כהנה הייתה גיטה ולא ידענה עם מסורה לנהרדה מנהרדה לסורה עתה לקמד אמר לצריכנה למי אמר פני אתה לפניה לא צריכנה אמר לי לא צריכה והיא עבדת האהנת מה היא עבדת האהנת? דיאת הבעל מערער לא משכחין על בי. אומר דבר כזה, שאפילו במקום שלא צריך לומר, מכיוון שבסורה נהרדה זה היה תחומי בבל המקוריים ששם לא צריכים לומר, שזה כמו ילך ישראל גיטי. אף על פי כן הוא אמר, תגיד. הוא אומר לו, טוב, שם לא כתוב תגיד, הוא אמר לו, אם תגיד, הועלת, עזרת, לא עשית סתם דבר מיותר. למה עזרת? עזרת בכך שאם יבוא הבעל השאר יתחיל לערער, אז לא ישמעו אולי ערעור שלו, ידחו אותו. אז אם כן, כאשר יבוא, אם יבוא בעל בלי שהשליח לא יאמר בפני נכתב, סתם, יבוא בעל ויגיד, אני לא, זה מזויף, אני לא כתבתי את זה, אז יצטרכו להתחיל לחפש, לבדוק אם באמת כתב או לא כתב. אבל אם היה שליח שאמר בפני נכתב בפני נכתב, פתרנו את הבעיה הזאת שלא יוכל לשוב לערער. אז אם כן, בכל מקרה, זה דבר טוב שאומר, וכבר באמת נוהגים למעשה.
אבל אם הבעל עצמו מביא את זה, אז הוא יכול אחר כך.
תמיד אומרים, מה?
אם הבעל עצמו מוסר את הגט, אז אחרי זה הוא כן יכול לבוא ולערער.
אם הוא בעצמו מוסר את הגט,
אז אין איזה אפשרות למנוע את
המסרת.
הוא לא יכול להגיד
את זה. אם הוא מביא את הגט, אין לו אחרי זה אפשרות לערער. להגיד, אהבה לא טובה, זה לא טוב, כל דבר כזה.
שהוא מביא אותו כי הוא לא כתב, זאת אומרת, הוא לא...
מביא אותו, אחרי חודש הוא בא אומר לך, תראה, אהבה פה לא טובה.
כן.
יכול להיות דבר כזה.
זה משהו אחר. להגיד מזויף, פה מדובר להגיד מזויף. להגיד על הבבים וכל הסיפורים האלו, זה באמת בעיה שעל הפתרון של הבעיה הזאת, פותחים אותו. פותחים את הגזם, נותנים את האישור לאישה. טוב, זהו, אלו הדברים. יש עוד משהו שהם כמה דברים שהוספנו פה, אבל לא נורא.
Thank you.
Good job, good job.